יום ראשון, פרשת עקב. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח הראשון להשבוע עם דברים נפלאים של מורן הגויים הגודל רבן שאילי ליר שליטה, ראש ישיבת קלבודקה, בדברי חיזוק והדרכה לבני הישיבות. מצוות בין הזמנים, שיחה מיוחדת שנמסרה לרכזי ארגון בני הישיבות. וככה אמר להם הראש ישיבה, אנחנו מסיימים עכשיו זמן קיץ, סוף של פי, אין ספק, אומר, שבשבעים השנים האחרונות כאן בארץ ישראל זה היה הזמן הכי קשה לעולם הישיבות. בתחילת הזמן רובם ככולם של הישיבות לא נפתחו, חברו את השיעורים, היו דרך הטלפון, למה הישיבות לא התקיים, וגם אחרי שבועות שנפתחו שערי הישיבות, כל מקום צורת הישיבה הייתה במתכון של קפסולות, ריחוק זה מזה. מלבד זאת, הוא אומר, לצערנו חלקים גדולים מעולם הישיבות נשארו מחוץ לישיבות, מחוץ ללימוד. ועכשיו לקראת ימי בין הזמנים, שמחברים בזמן קיץ לא פשוט שכזה, ימי חודש אלול, הגם שנסים לכל הכוחות והדרכים להתכונן לפתיחת זמן אלול באופן מסודר יותר, העתיד לא ברור, לפי המצב של התגברות התחלואה במגפת הקורונה רחמנא ליצלן, עדיין לא ידוע איך התנהלו הדברים. אבל בין הזמנים הגיע, אומר הרב הירש, אנחנו צריכים לדעת איך לנהוג בימים האלה של בין הזמנים. אז הוא אומר שימי בין הזמנים בעצם נועדו לנוח מהזמן חולף, להתכונן לימי חודש אלול, גם במנוחה, גם בלימוד התורה של בין הזמנים. והם כתיקונם, אז יש לבחורים את האפשרות לטייל, ליהנות כפי הצורך, בד בבד להמשך לימודי התורה, והתקיימו בישיבות קמפים בשביל זה, ולהחזיק את המדרגה שהגיעו אליה למשך הזמן שעברו בשביל להתכונן לחודש אלול. כמובן צריך לנוח פה בין תורה, נשאר באותה הדרגה שנקנתה במשך הזמן. כמו הביטוי המפורסם של ברוך ברק, שהבן תוירה הוא בחור שגם נמצא באפריקה, ניכר עליו שהוא בן תוירה. וישם את נסיעת ישמעי שנחזור לזה, אבל עכשיו בין הזמן הוא שונה. האפשרויות הרגילות לא קיימות. אין את הניחוס לזה הרוגע, כמו בשאר זמנים. אבל אף על פי כן הוא אומר, שם לא עושים בין הזמן אם אתה שואל את עושים המצב של היום, להכין את עצמנו לאלול, חז ושולם, חז ושולם אומר, לא לרדת לעשות דברים שמתנגדים, למרות שבינתיים המציאות הנוכחית יצרה בעיות, ובהתאם לזה צריך לדעת החינוך בין הזמנים כמו שהם צורת. אז הוא אומר שיש שלוש מצבים שונים בזמן קיץ של עכשיו, כמו שרואים את הצבא הישיבות בתקופה הזאת. אז את הסוג הראשון של הבחורים שהצטיינו, למדו כרגיל בכל זמן, יש כאלה שהתעלו, למדו יותר בכל זמן. אז בשבילם הוא אומר, התקיים בין הזמנים פחות או יותר כמו בין הזמנים, או כל בין הזמנים. ובנוחי, בהנאה, יחד עם לימוד קרוי, ולהתכונן קרוי לחודש שלם. סוג השני, בחורים שישבו ולמדו בזמן הזה, אבל למדו פחות מהרגיל. כמובן יש בזה כמה וכמה דרגות. אבל הוא אומר, בכל אופן אני מרגיש שירידה בכמה עניינים, אבל בכל זאת, עלי עם צורה של זמן. יאללה בחורים האלה בין הזמן יצטרך להיות כרגיל, לנוח לצפנית כמו שהוא הזכר, אבל אין די בכך. אלא כל מי שיודע שאתה עושה איזו ירידה בשבוע, צריך לנצל את הבן הזמן למחשוב ולבירור, לבירור עם עצמו, מה הייתה סיבת הירידה ואיפה הטעות. ולשחזר את המשילות להבין איך ובמה הוא נפל וטעה, למה הוא לא הצליח להתנדד כרוי. ולהתגבר על הבעיות והניסיונות. לתקש עצות, להתייעד, צריך להכין את עצמו לחודש אלול. לזמן אלול. איך הוא יכול לחזור למצב הטוב שהוא היה לו. והסוג השלישי אומר לדאבוננו, יש הספר גדול לבחורים, של בחורים שמגיעים לבין הזמנים אחרי זמן שפשוט לא היה. כי יש כאלה שהם כמעט לא למדו בכלל במשך הזמן, ירדו מהמדרגה שלהם, לפעמים ירדו מאוד מאוד. שבילם זה לא בין הזמנים, כי לא היה להם זמן. הבין הזמנים שלהם מיועד לאחרון אל אלו. מה הוא יכול לעשות לבחור? מה מוטל עליו? אחרי, הרבה פעמים, אחרי מה שעובר על בחור בזמן חולף, הוא קרוב לייאוש, לא רואה את עצמו, ראוי להציל את הזמן אלול. אבל הוא קורא, אז אומר הרבה שיהיה אליר, שאני קורא בנחרצות לכל בחור, חז ושולם, חז ושולם. אפשר ואפשר, ולא להתייאש, נפלתי, קמתי. הוא מביא פה דברים מהספר המוסר, כמו שאפשר להתחזק, כמה שצריך להתחזק. הוא מעריך ומעריך בדברים הנפלאים, ואנחנו, כל איך אפשר לראות את זה בפותח ובאתר, דברים מרוממים ביותר. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים של הרב לוסטליגמן, שתורת תופס את הרב אליעזר בשיחה טלפונית רגע אחרי שהוא חוזר מצפילה במניין אחרי שבועיים לראשונה. הוא מספר ששבועיים, לפני שבועיים מרגיש לא טוב, בדק חום, ראה שיש לו חום. טוב, לא משהו רציני, אבל הוא אומר, החלטתי שאני נשאר בבית, מכניס את עצמי לבידוד, עד שאני אבדוק מה קורה איתי. הוא אומר, זו הייתה החלטה לא קלה, כי אני בשנה אחרי אמא שלי, עליה שלום. זאת אומרת שאני לא יכול ללכת לעמוד, להגיד קדיש, אבל הבנתי שאין ברירה, אני לא יכול ללכת לכסף להדביק אנשים אחרים. נשארתי בבית, התחלתי להרגיש עוד ועוד תסמינים של קורונה, שיעול יבש, שמתי לב עכשיו מעבוד את חוש הריח. ניסיתי להאמין כל מיני דברים, הוא אומר, אולי זה מצחיק, אבל מה שהכי הלחיט אותי, שחוש הריח לא יחזור חלילה. פחדתי מזה. לא תאמין כמה הריח מוסיף סתם לכם. נלחצתי פתאום שאולי יהיה איזה שריפה, דליפת גז, אני בכלל לא יודע, לא מריח. בהמשך עבד בחושתם, אכלתי מאכלים שונים, לא הרגשתי שום טעם, רק את המרקם של המאכל. למדתי משהו מדהים באותם ימים. הבנתי כמה אנחנו תלויים בהרגלים ישנים. הוא מספר על עצמו שלא, הוא לא אוהב לאכול טונה, לא את הטעם, לא את הריח. אבל עכשיו הוא אומר, אני לא, בזמן שהיה לי את הקורונה, אני לא מריח, לא מרגיש, אני מנסה לאכול ופשוט עושה לי לא טוב. אין לי שום סיבה לא לאכול את הטונה, אבל אני פשוט לא מצליח את זה לפה. כדי פסיכולוגי, אני פשוט רגיל לעבוד את פניי בתחושה של גועל, כשאני רואה טונה. והרגשה הזאת נשארת, גם כשלא הרחתי ולא הרגשתי בכלל את הטעם. הוא מספר שזה בעצם לימד אותו, שחלק גדול מההסתכלות על אנשים, או על נושאים שונים, זה פשוט לקוח מעבר. הוא היה אחד, היה לו איזה חוונה, היה לו נעימה שהוא ביקר באיזה מקום. אז הוא לא אוהב אותו מקום הזה, אין שום רע באותו מקום. אבל יש לו את החוויה הלא טובה שמשנה לו את ההסתכלות על כל של העיר, על אותו העיר, לכל החיים. מילא אומר שמדובר על עיר, אבל לפעמים אנחנו מדברים על אנשים. אחד לא סובל את השכן שלו, כי פעם הוא אמר את זה מילה לא במקום, או שהיה נראה לך שהוא אומר מילה לא במקום, או שהיה נראה לך שהוא מתנהג בצורה שלא מוצאת חן בעיניך. ולכן שנים על שנים לא דיברת בצורה נורמלית, בגלל אותו חבל נעימה, וזה חבל. כי אם אנחנו נדע להבדיל בין העבר להווה, רוב הסנאות, הכעסים, העלבונות והתחושות הלא טובות שלנו, פשוט ייעלמו. הוא מספר שהוא הכיר איזה יהודי שכל החיים שלו היה מדוכא, בגלל איזו ילדות קשה שהייתה לו. הוא מספר שהוא בא לבקר אותו, את זקנותו, הוא סבל מאלצהיימר לא עלינו. הוא לא זכר שום דבר מהעבר שלו. פתאום הוא אומר, הייתי בן אדם שמח, יח, היה מבסוט. חשבתי להציע בן אדם היה בן 80, כמה שנים הוא סבל בילדות שלו? 10 שנים, 15 שנים. אחרי זה הוא חי עוד 65 שנה. לא חבל, הוא אומר, לסחוב את הקושי הזה כל כך הרבה שנים. ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי, סיפור אמיתי שרשם הסופר, רב יאיר ויינשטוק שליטה, בפיו של בעל המייסטו. סיפור נפלא ביותר, התפרסם בגיליון מלכס מחשבת. הוא מספר, יום, היה יום כל כך יפה, השמש דחה, הסיפורים צייתו, הילדים חייכו לקראתי, שרתי אותו לקראת יום הלימודים. הכל היה נראה יום מבטיח ומלא תקווה. והוא מספר מה קרה. הוא נותן הסבר, יש לו עבודה שמחייבת אותו להשתמש כל הזמן ברכב הפרטי. ועם כל נהג חולה אגר יודע שבלי אותו ממש כמו ברגליים, אז הוא אומר, אצלי להבדיל, כמו בלי רגליים להבדיל, כמו לצער, אז אצלי המצב חריף עוד פי כמה וכמה. כי הוא גר בבית שמש, נוסע כל בוקר לביתר, מביתר לירושלים, אחרי תהריים הוא חייב להיות בפתח תקווה למשך שעתיים, בערב הוא לומד חברוס קבוע בבני ברק דפיומי, בקיצור אומר, אצלי אין מצב להיות בלי אותו אפילו שעה אחת, אותו לא רק כמו הרגליים שלי, אלא כי היא עבודה שבלעדיו אני אפילו לא יכול לדמיין איך החיים שלי ייראו. טוב, נכנסתי לרחם, מצב רוח מעולה, הבאתי את הבן לחדר, את הבנות הקטנות לגן, התפעתי שחז ושתיבל הקבוע. עניתי את הברוך האחרון, למרות שידי דבר, טוענים שעולנו לשבח ולא תפיע את הדרך, מצאתי את עצום התניעת האוטו, כשהצפגה שלי מלמלות הפסוק, והוא היה של מייך על כל האורץ, לא, ניירתי. על השולחן הוא אומר, על השולחן הוא מרחיקה לי גל, גל של עבדות, הוא אומר, מה זה גל? ים. ים של עבדות חיכה לי על השולחן. הוא אומר, הספקתי לנסוע בדיוק שתי רחובות, כשמונית הגיעה מאחוריי, הוא אומר, עד היום, אני לא יודע מה בדיוק קרה שם אותו בוקר, הייתי צריך לעשות סרטה, נהג העבודה, נהג המונית, סליחה, לא שם לב, או שהוא מייר, עד היום העניין הזה נתנו לי ויכוח. מכל מקום, אני שברתי שמאלה, והמונית פתאום התקיעה בי במלוא עוצמה, ברוך השם, אפילו לא נשרדתי. רק הייתי קצת באלם, אבל האוטו, זה כבר סיפור שונה לגמרי, הוא קיבל מכה אגונה שקימתה את הצד של המכונית בצורה חזקה. האלם שלי, הוא אומר, גדל יותר כשגיליתי שהמונית לעומתי, נמצאת במצב הרבה יותר גרוע, נראית כמו אקורדיון. גם נהג המונית יותר אחרי זה שמיים בלי פגע, אבל הוא שתולל מזעם, טען שאני אשם. שוטר הגיע למקום עם ניידת וסירנה, עוד לפני שהספקתי להוציא הגה מהפה, הוא גילה עוינות כלפיי, סיפת הגאה לעבר הנהג של המונית. ודאי שאתה אשם. לפני שקראתי מיוף הזה נוחת עליו, הוא מכריז, אני אעשה לך שלילת רישיון. מה? חשבתי לא שמעתי טוב. השוטר חזר על הדברים שלו בציוד ומתוך שמחה לעד. רשם לי דוח מפורט עם כמה עתקים. הודיע לי חגיגית שהרישיון שלי ישלל לתקופה של 3 חודשים. למראה היבבות שלי והיוש הנורא שהחל לשוד מגרוני והתרכך, הסכים לתת לי ארכה של 9 חודשים עד למימוש השלילה. אבל מה לדעת לך, זה לא יעזור כלום. פה 9 חודשים, הראשון שלך ישלל לו, אתה חייב ללמוד על הבשר שלך את הלקח. טוב, קהל קטן, התאסף סביבנו, באמת הרבה מהצופים גם טענו שהשוטר היה חד צדדי, והוא גילה נטייה ברורה, בלתי מוסברת לנהג. מה גם שחלק מהם ראו בבירור, שאני כן נתתי איתות עם הווינקר לפני שפניתי שמאלה, אבל לא כמו שהנהג מונית אמר בשוטר. טוב, חזרתי. הביתה, שכחתי מה אלה, 9 חודשים. בריאה חדשה בעולם של הקדוש ברוך הוא יכולה לבלל 9 חודשים. אבל המחשב במטה המשטרה לא שכח. מגיע היום, מגיע לבית שלי מעטפה, עם סמל, סמל של המשטרה, עם מכתב שאני צריך להתייצב בתחנת המשטרה בית שמש, עד יום זה וזה, ולהפקיד את הרישיון. טוב, עם המשטרה לא מתחילים, גם לא חלמתי להגיש שירור, כשהיה לי עדויות של 2 עדים, נו, על פי 2 עדים הוא קודובו. הפקדתי את הרישיון של איזה שוטר שם בתחילת משטרה, ויצאתי לדרך ברגל, להתראות בעוד 3 חודשים, לחשתי לאותו כרטיס פלסטיק, אותו רישיון. טוב, הוא אומר, אני לא אגיד שהחיים שלי הפכו לגיהנום, לא צריך להגזים. אבל החיים שלי בהחלט הפכו לסיוט אחד גדול. פתאום למדתי לדעת כמה קשה לסעת תחבורה ציבורית. התחלתי להכיר מחדש את כל המדרכות השכוחות בבית שמש בירושלים. עצרתי מוניות בחשבון, הלכתי המון ברגל, הרשימו לי איחרים בכל מקום, התרגלתי, לא, לכל דבר מתרגלים, השאלה היה כמה זמן זה לוקח. ואז הוא אומר, אז צצה הנסיעה לבלגיה. הוא מוסיף פה ששכח לציין שהוא יליד בלגיה, ומפעם לפעם הוא חייב לנסוע לבלגיה לכל מספורים ומטלות. והעיקר הוא אומר, ביקור בית ההורים שלך, זה הזדמנות לקיים את הסקי בודה מבואים מדאורייסה. אז עכשיו, בניגוד לרוב הנסיעות שאני קופץ לבלגיה לשבוע לבד, אז החלטנו שהפעם זה יהיה ברכב מלא עם כל המשפחה, בעיקר בגלל שזה יצא חודשיו, כולם בחופש, הזדמנות טובה לשלב את מה שאני צריך לעשות שם, את הסידורים שלי, המטלות, עם ביקור משפחתי, לשמח את ההורים שיראו את הנכדים. טוב. דיברתי עם חבר טוב שלי שגר בביתר, סיכמנו שכיוון שאבא שלי בן כה וכה מושבת, אז ניסע איתו לנמל התעופה, והוא ימשיך להחזיק אותו במשך חודש. נו, זה נהנה וזה לא חוסר. טוב, הכל היה מחושבן, רק בעיה אחת קטנה לקחנו בחשבון. במקום שהוא ינהג לשדה תעופה, אני ישבתי ליד ההגה. אומר, אני מודה מתוודה, זו הייתה פזיזות, חוסר מחשבה מספקת, אבל אלו היו עובדות היבשות. נסעתי עם המשפחה מבית שמש לביתר, שם עלה יואב לרכב, ומביתר נסענו ישר לשדה תעופה. כמה שאני כבר רשבתי ליד ההגה, המשכתי לשבת שם. נו, מה כבר יכול להיות? עוד נסיעה אחת קטנה. נסענו מהר, המטוס בנמל דובה מחכה. ואז אנחנו זומים מבחוץ, רבוי סי, נהג ההונדה עצור בצד. אמר כל איזה מתכוון אליי, עיגולים שחורים צפו מול עיניי, ידי אחד, הידיים שלי התחילו לרקוד על ההגה, ריקודי אור הסוערים, כן כן. המכונית הקטנה עם הלוחית רישוי האדומה והכוכב ככל שיש מם במרכזו, בהחלט משדרת אליי עם רמקול, לא ידיד אותי. פנים שלי החבירו כמו פנים של מיפטור, בר מינה, נשא מרחם. אבא תום החליט להתביית אליי. כתוב על המצח שלי שאני נסע בשלילה, בקושי הצלחתי להחנות אותו בצד. שוטר יורד בניחוסה, ניגש אליי, מבקש רישיונות. אז אני שואל אותו בתמימות, מה עשיתי? הוא אומר, רישיונות. אני נותן לו את הרישיונות, מראה לו את הביטוחים. הכל היה בסדר, האוטו עבר טסט. רק פרט אחד קטן חסר, ואיפה הרישיון שלך? הוא אומר, אני חושב שכוס עליו הייתה פחות לבנה מהפנים שלי. ככה הרגשתי באותו רגע. אין לי מלמד שאני בשלילה. השוטר התלקח כמו מדורת ל"ג בעומר. אתה נוהג בשלילה, טוב, תבוא איתי עכשיו לתחנת משטרה, תעצור. האוטו מוחרם לחודש ימים. במושב האחורי החילו יללות מפי התו. אנחנו בדרך לשדה תעופה, אני נסה להסביר לו, אשתי, יש לנו טיסה לבלגיה עוד 3 שעות, מראה לו את הכרטיסי טיסה. אבל השוטר רק כשוח כמו פלדה, חוק זה חוק, אתם באים איתי עכשיו לתחנת המשטרה. הובלנו כשור לטבח לתחנת המשטרה, ושם לאחרי אין ספור ויכוחים והפצרות, כי מפקד התחנה לאפשר לי להשתחרר בערבות, כדי שלא נפסיד את הטיסה. פרוטוקול מפורט נרשם כדת את הדין, הרכב הוחרם לחודש, ואני עוזרתי שיום אחרי שאני חוזר מבלגיה, עוד 3 שבועות, אם בדקו את התאריך בכרטיס טיסה, אני חייב להתייצב לחנות המשטרה מבית שמש, כדי להתחיל הליך של שיפוט מהר, אחרת, מה רב אמר, והרבה יותר יהיה גרוע, כלא כבר אמרנו. טוב, החופש עבר כמו חלום, כולם נהנו, ההורים הפיקו נחת, עושר מנחתי המתוקים, הקטנים צהלו בכל המתקני משחקים, גנים צהלו, כולם היו שמחים בקיצור, וגם אני, עד גבול מסוים, זכרתי מה מחכה לי כשאני חוזר לארץ, היה די בזה, לקחת ממני את כל ההנאה, גם במרומי הגלגל הענק בלונה פארק, שהילדים ככה צופים מגבוה של 10 מטרים בעולם למטה. צורכים באושר ופחד, כשהגלגל עוצר בפסגה מתנדד באוויר 2 דקות כדי להגביר את האפקט. טוב, כמו כל דבר טוב, גם זה נגמר. החופשה מסתיימת, הגיעה עם הטיסה הביתה, נפרדים מההורים, מהרים לשדה תעופה, אבא הנהג, לשם שינוי יש לו בארנק רישיון בלגי כשר למטרו. טוב, נחתנו בארץ, שמנו את הכל במקום, כבר היה לילה, על ידי מהיופי מהטיסה, נרדמו מיד, רק אני לא מצליח להירדם, שיפוט מהיר, נהיגה בשלילה, מול עיני רוחי. אני רואה את השופט מנפנף באצבע, החלתי לשמוע איך הוא אומר, אני מבקש למצא את מלוא חומרת העונש של הנאשם, למה נראו בעירה, מטיל עליו מאסר של 2 שנים, כן, לפי החוק. אפשר להסבין עוד מעשר כזה דבר. וזה נתון לשיקול דעתו של השופט. מי השופט שלי? אוי לי. יכול לגמר מאוד לא טוב. התחלתי להתפלל, אבא יקר שבשמיים, אתה השופט האמיתי. אתה יודע את האמת? שגם בשלילת הרישיון הזאת לא הייתה מוצדקת. אפילו אם כן, מה צריך שיהיה במעשר, מה עם האישה, הילדים, הלימודים, העבודה, החברים, הבושות. קיצור, ריבוני של העולם, תעשה לי נס. בין 3 ל-4 לבסות בוקר, כולם יושנים, שקט. פתאום אני נזכר, כוח של הצדוקה. כוח של הצדוקה יכול לעשות את הכף מחובה לזכות. אדם נותן צדוקה, והוא לא יודע שבאותו רגע, שהוא כן יודע, שינה את כפות המאזניים בשמיים. כן, הגמרא מספרת על המוירה שמואל והחוזה בכוכבים, אבלה, שראו קבוצת פועלים צועדת ליד שפת האגם, ואבלה תגוי אומר לשמואל, שפועל פלוני הולך למות, נחש ארצי יקיש אותו עוד רגע, אבל הוא חוזר לחיים, ומתברר שהוא נתן את הלחם שלו, את הסנדוויץ' לחבר שלו שהיה רעב, והוא ניצל בזכות זה. צדוק נתתי לי מוות. נו, מי ידע מה הרגע של הצדוקה? כמובן. שמעתי לי הרבה סיפורים, טוב, אז אני, על המקום אני נודר, מתחייב ב-200 שקל עבור אני ארץ ישראל, ואומר, הלאה, ריבוני של עולם, שלח לי ישועה, אחרי דקה. אחרי דקה כבר רשנתי כמו תינוק, שלווה גדולה יורדת עליי. אני מגיע לתחנת משטרה בירושלים, הפקיד מחפש בן הארץ, לא, התיק שלך בירושלים, נו, נו. נסעתי לירושלים, כמובן תחבורה ציבורית, אני רואה בשלילה, אין רכב, מוחרם. אני מגיע למרכז כלל, המעלית לוקחת אותי למטה המשטרה שם, בקומות למעלה. אני ככה ניגש לו עם עונאי, בלב עולם, עם שפתם מהם לא תפילה, כן? אני מתחיל להסבור לו למה הגעתי. לא יכול לשכוח את המבט מזרה הימים שהיה לו בעיניים. אתה מבין שהוא, בעת שהוא ככה אמר בחורמה, נהגת בלי רשיון, אה? חשבתי לעצמי טוב שהוא לא הוא השופט, ואז שולחתי לגרדום. לך לקצה המסדרון, תיכנס לחדר האחרון בצד שמאל. אני נגרר של גורר דסי ברגליים קפואות, אחרי כזאת הקדמה. נופק בדלת, נכנס נימה. נגן של אחד הפקידים, השוטרים, מתחיל שוב לספר איזה עבריין אני. תציג לו את הזמן למשטרה. תן לבדוק, הוא שומע, הוא אומר, תן לבדוק. מה מספר זהות שלך? אני אומר לו, לא, אין לך כלום, הוא אומר לי. אני אומר, מה פירוש? אין לך שלילה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאין לך שלילה, הכל טוב. יכול ללכת הביתה. זאת הייתה המנגינה הערבה ביותר ששמעתי ימי חיי, אני יורד למטה. ברחבה של פני ביין כלל, אני לא יכול להתאפק. שלף את הטלפון, בקיש בליטות המספרים. נס, אין לי שלילה. כשתי שמעת הסיפור, לא אומרת להתלב כמה, אני לא יכול להיות. חיים בעידן למורשם, הכל רשום, מטויק. בטח אתה להם טעות, אחרי תסבול מזה, תחזור את בקש שיבדקו את הולכות. בלב כבד אני חוזר, אני שוב ניגש, שוב מציג את ההזמנה. איך שאני מבל את המוח, אני לא שקט, תגיד, אין כן טעות שאני שלם ביוקר. הוא בודק שוב פעם, הוא אומר, אין לי. אבל אני אומר לו, זה לא יכול להיות. שאלו לי את הרשיון, הזהירו אותי להתייצב בחנה משטרה יום אחרי שאני חוזר מחוץ לארץ. אז אתה מתחיל לצחוק. הוא אומר לי, תשמע, אין לך שום שלילה, אם אתה רוצה, אני יכול לסדר לך. אתה רוצה? אמר לי, לא, חזר חלילה. התחלתי לנסוע אחורה. התחלתי ללכת אחורה. אבל אז נשאר לי משהו קטן. לברר, מה אני זה עם הרישיון? איך אני נוסע? חסר לי לתפוס עכשיו שוטר בלי רישיון. אז השוטר אומר לי, שוטר מהקול השלב, אומר לי, שמעת על משרד הרישוי? בגלל שאני מסודר אחרי רישיון חדש. ואל תבוא לפעם שלישית, כי אז אני מסבך לשלילה. יצאתי כל רוחי בי. הכל הסתדר כמו בחלום הטוב, קיבלתי רישיון חדש, הרכב המוחרם חזר לידי בשעה טובה, בצורה חלקה בלי שום בעיות. העניין הזה אבל, היה לי מאוד מוזר, איך נעלם הרישום? אז דיברתי עם מייבין. הוא אמר לי, כנראה כשהעבירו את התיק מבית שמש לירושלים הוא נאבד, אבל זה קורה אחד למיליון. ואתה, אתה הוא האחד למיליון. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הדף היומי בהלוכה. אנחנו עושים בסימן תפקוף, תפבי, מה הטעמים לאיסור המדידי בשבת? חזל אסרות המדידה והשקילה, שבת וביום טוב, יש לנו שטעם האיסור בגלל שהפעולות האלה הם עובדים בחול. יש שכתבו שהפעולות האלה הם חלק מכל העיסוק במסחר שנאסר בשבת ביום טוב. במדידה לצורך מצווה, כגון מדידת כוס קידוש, יש בשיעור רביס, היא מותרת. כך גם שקילה לצורך מצווה, דעת רוב הפוסקים שהיא מותרת, אבל אין להשתמש לשם כך במוזיים מתחרים וכדומה. ולכן מותר לדוגמה לשקול תמצו בליל הסדר, כדי להכין כזייס לכל אחד מהמסובים. יש לו שכתב שמותר גם להשתמש בשביל זה, כלי שקילה ביתיים קטנים, אבל עדיף לעשות זה בערב יום. ולשים רבותיי, התחזקות יומית, מהספר לעובד אחו באמס, של הרב דוב יפה, זכר צדיק לברוכה. הוא מביא בשם נוחם פרצ'וביץ, שהזמן הוא החיים. עיבוד של הזמן זה עיבוז, עיבוד ובזבוז החיים עצמם. אם יגידי למישהו, אתה מוכן למכור חלק מהחיים שלך, יעלה ידעת שיסכים. שמילא אומר הרב יפה, שאדם מזבז את הזמן, הוא מאבד חלק מהחיים שלו. עד כאן דברנו להם רבותיי, נשתדל לנצל גם אם בבין הזמן עם את הזמן, לתויר עובד את השם, ולא נאבד חלק מחיינו. והשם יהיה בעזרנו ככל הבא לתארץ. יום נפלא, שבוע טוב, בשרות טובות וכל טוב סדר.